הנושא שנלמד אותו היום, למה כשאדם רוצה לתקן את המעוות ביחסי אנוש או ביחסים בין אדם למקום, אורות התשובה, זיו.
יש
כשאדם רוצה לתקן את עצמו, לפעמים בחייו ישנם דברים שמעכבים אותו מלתקן. זה יכול להיות מידות לא טובות, זה יכול להיות יחסי אנוש לא טובים, זה יכול להיות עבר שהוא לא מלבב, אני אומר בלשון המתה, דברים כאלה. ואדם בעצם במציאות כזאת של שהוא רוצה לתקן את עצמו, אבל הוא מרגיש שיש דברים שהוא לא מסוגל, לא יכול. בכל מיני סיבות הוא לא יכול. מה הדינו, איך אדם כזה יתמודד עם הקשיים האלה, שהרמב״ם קורא לדברים האלה דברים המעכבים את התשובה. המעכבים, כתוב. 24 דברים מעכבים את התשובה, לא נותנים לאדם לתקן את עצמו. וכשאדם לא מתקן את מה שהוא חושב ולתקן, זה מעציב אותו הדבר הזה, זה לא נותן לו מנוחה לפעמים. לפעמים גם הוא מלא רגשות אשמה, אם זה בעיקר ביחסי אנוש. אז אם הוא פגע במישהו, לפעמים זה דברים בלתי הפיכים גם, כמו למשל תאונת הדרכים, נהרג מישהו, נפצע מישהו, משהו כזה, אז הוא אומר, מה, אני אעשה תשובה? איך נתוקן הדבר? זה דבר בלתי הפיך. אי אפשר כבר לתקן את הדברים האלה. זה מעניין אתכם העניין הזה, איך מתמודדים עם, עם מציאות שאדם רוצה לתקן, הוא לא יכול, לא מסוגל. מכל מיני סיבות אובייקטיביות הוא לא מסוגל לתקן. כאמור, בדרך כלל זה ביחסי אנוש. וצריך לדעת שרוב יחסי האנוש שהאדם צריך לטפל בהם בחיים שלו, זה בתוך המשפחה שלו. שאלו אותי למה? מה אכפת לכם? זה מתחיל מהאדם הראשון. אדם הראשון, או מי לנו כמו האדם הראשון? קודם כל, היה לו בעיות עם אשתו. לא יודע, מישהו הכיר את האדם הראשון? כתוב שהאדם הראשון זה אנחנו. אז לא מדובר, בכלל שלומדים תורה, זה לדעת שהדברים רלוונטיים, למרות שמדובר על העבר כביכול, אבל זה נוגע לכל הדורות כולם, לכל אחד ואחד מאיתנו. האדם הראשון, הסיפור על האדם הראשון, וחווה וגן עדן והגירוש משם וכל הדברים האלה, הוא בא ללמד אותנו משהו. מה זה בא ללמד אותנו? איך אנחנו יכולים להתמודד עם קשיים שהם לפתחו של כל אדם באשר הוא אדם. כן? כל דור באשר הוא דור. אז מתחיל מהאדם הראשון. האדם הראשון, ביחסי אנוש אני מדבר, הייתה לו אישה טובה, מה אתם אומרים? אני שואל אתכם. מי אמר כן? אתה הכרת אותה? למה אתה אומר כן? באמת הייתה אישה טובה. מי נתן לו את האישה? יפה מאוד. איזה שטחן כזה, הוא. מסתם הוא לא ישדך אישה רעה. נכון או לא? אתה לא אישה טובה. אבל כשהיה משבר במשפחה, כשגורשו מגן עדן, את מי האישה מאשימה? או, סליחה, מי האיש מאשים? את האלוקים. למה נתת לי את האישה הזאת? בגללך. הוא צודק האדם? האדם הראשון צודק? שהוא ישים את האלוקים שידך לו את האישה הזאת? רשי, יפה מאוד. כפר בטובה. הוא עושה לך, נותן לך אישה. מה אתה, במקום זה אתה מאשים את האלוקים? וכמובן, הוא התייחס לאשתו, איך? את לא בסדר. גם לא רק ישים אותו, אלא גם ישים את מי? גם את אשתו. למה נתתי לאכול מכל ה... אז זה מתחיל מה... שמאשימים אחד את השני. זה אומר דוגמה, כן. והשמות האלה, דבר טוב, מה אתם אומרים? דבר לא טוב. רואים שהתורה, שהיא עוסקת בתיקונים, אז זה מתחיל מהתא המשפחתי. רגע, היה להם בעיות עם הבנים שלהם. לא יודע אם הכרתם אותו, אחד קראו לו קין, ואחד קראו לו הבל. אתם לא הכרתם אותו. לא קראתם פרשת בראשית, כנראה, לא הכרתם. איזה... קין היה בנדיט, מה אתם אומרים? קין, בנדיט, אתה יודע מה זה בנדיט?
מופרע.
לא רק מופרע, היה בנדיט. הוא רצח את אחיו. זה לא נעים לחיות במשפחה שאתה יודע שאח אחד רצח את השני. זה נעים הדבר הזה. למה התורה מספרת את זה? מה, צריך לחבש את הכביסה המלוכלכת להינקון? יפה מאוד, שנלמד. לכן, אני אומר, קודם כל שהולכים לתקן דברים שלפעמים הם באמת נראים מקשים מאוד. אפשר לדעת, זה יחסי אנוש. זה הדבר ראשון. בעיקר יחסי אנוש זה בתוך המשפחה, בין איש לאשתו, בין ילדים להורים, בין אחים, בין אחיות, וכל הדברים האלה. והתורה מלאה מקשיים מהסוג הזה. אז איך אפשר לתקן לפעמים דברים שבאמת הם נראים קשים ביותר? בלתי הפיכים, הייתי אומר לפעמים. אז בואו נקרא את הדברים, מה שהרב כותב. בסדר? תפתחו בבקשה בפרק ט"ו בדף קוף סמך ב' בסעיף ז' בעמוד קוף קף ב'. קוף קו ב. אבל אולי לפני שנתחיל לקרוא את הדברים שהרב כותב, שוב פעם, אני חוזר, פרק ט"ו, סעיף ז'. לפני זה אני רוצה אולי איזה דברי הקדמה. רבי יונה מגרונדי, כשהוא רוצה לדמיין או לתת משל, מה זה תשובה? הוא אומר, תשובה זה כביסה. כביסה. מה עושים בכביסה בדרך כלל? מנקים את הלכלוך. זה עניינה של הכביסה. כמו שהבגדים מתלכלכים, אפשר לומר גם הנפש של האדם מתלכלכת. ממה היא מתלכלכת, נפש האדם? מכל הדברים שהאדם עובר בחייו. ואין אדם שחי באופן סטרילי, נאמר, באופן נקי, מאירועים כאלה ואחרים. שאלו אותי למה. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כזה, ששם הנסיבות של החיים לפעמים מורכבות מאוד, ומשאירים משקעים, בלשון המודרנית, בנפש של האדם. שאלו אותי למה, למה אתם לא שואלים? הרי הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל ורחמיו על מי? על כל מעשיו. אז למה הקדוש ברוך הוא שם, אם הוא כל כך נחמד וכל כך טוב, אז למה כל ה... ואין אדם שהוא חי במציאות נקייה כזאת, שאין שם קשיים כאלה ואחרים. אז כנראה זה לא מקרה הדבר הזה. אין כאן מקריות בדבר הזה. אבל כן, יש כאן איזושהי מגמה, בכל העניין הזה של מורכבות החיים שלנו, נאמר, של כל אחד מאיתנו ושל כולנו ביחד. כל המורכבות הזאת יש בה איזושהי מטרה, איזושהי מגמה, איזו מחשבה, זה לא סתם המורכבות הזאת. מה מסתתר מאחורי כל המורכבות הזאת, כל הקשיים האלה, כל הדברים האלה? אז באמת חכמים מתייחסים לזה, הרמח"ל, הוא מדבר, אומר ש... ולא רק הרמח"ל, אומר, אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם. כישלון, הכישלון תרתי משהו, מכל הכיוונים. כן. אתה לומד מהניסיון. החיים, זה, איך אומרים בסלנג העממי, זה הבית ספר הכי טוב. מהחיים אתה לומד יותר מכל. רצית לשאול משהו? אז למה הרמת את היד? לא, בסדר, אם יש לכם שאלות, אני אשמח מאוד דווקא. והחיים זה חדר כושר. שם אתה צריך לגלות כוחות. והקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה את הכוחות שלנו. איך? דווקא מתוך הניסיונות שאנחנו עוברים. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. הוא היה צדיק, מה אתם אומרים? אם הוא היה צדיק, למה הוא צריך לעבור ניסיונות? למה? מה? למה לא תחיבתו? ככה נאמר במה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, עבר ניסיונות. הניסיונות הם בעצם מנסים אותנו משום להתעלות, להתנסות וגם להתעלות, כן? הם מעלים אותנו, מרוממים אותנו. אז כל הקשיים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחו של האדם, באשר הוא אדם, הם בעצם באים לבנות את האדם. שהאדם לא יחיה במציאות של פינוק כזה. אדם לעמל יולד. אדם צריך להשתדל, להתאמץ. המאמץ וההתאמצות זה חלק מבניין האדם. אדם ככה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זה נקרא, בפי הרמח"ל, הוא קורא לזה, האדם מקבל את הטוב בלי להתאמץ, הוא קורא לזה נעמה דקיסופה. נעמה דקיסופה זה לחם של בושה. לחם של בושה זה שהאדם מקבל דברים בלי להתאמץ. אז הוא מקבל לחם, אבל זה לא המדרגה יותר אילאית, יותר טובה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יבנה את עצמו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. למה אני אומר את כל הדברים האלה? לראות בקשיים בחיים, בניסיונות שאנחנו עוברים, לראות בדבר הזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה לא קל הדבר הזה. איך היה אומר רבי עקיבא? כל דוד רחמנה, לטוב דוד, גם זו לטובה. כן. מה הטוב שבזה? הוא אומר, לא, זהו, לטוב דוד. הוא עושה את זה על מנת שאנחנו נבנה את עצמנו. אבל איך מתמודדים באמת עם מצבים שנראים לנו שמעכבים אותנו בחיים וקשה לנו הדבר הזה? על זה כותב כאן הרב, בוא נראה. כאמור, בפרק ט"ז, סעיף ו'. כפי אותה המידה שאדם מכיר את עוונותיו, הבהירות, של אור התשובה זורחת על נשמתו, אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו. מכל מקום, הרי אורה חופפת ומרחפת עליו למרות הכל. וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. בשביל לתקן משהו, אתה צריך להכיר בקלקול. אם אתה לא מכיר בקלקול, למה שתקן? לכן באמת, אומרים חכמים, שאדם צריך לשבת לעשות עם עצמו כל הזמן חשבון. כל יום אפשר, לא תמיד זה אפשר, חשבון נפש. מה יש לתקן? במסילת ישרים אומר, זה דבר שמביא תועלת גדולה מאוד לחיים. זה מיטיב עם האדם, אם האדם יושב עם עצמו ועושה את החשבון, מה הוא צריך לתקן? אם זה במידות, אם זה ביחסי אנוש, אם בן אדם למקום, בן אדם לחברו, כל הדברים האלה, זה מביא תועלת מרובה לחייו של אדם. מישהו רוצה שיהיה לו כאן טוב? אני רואה אתם בסדר גמור. אני ממליץ לכם על פי הרמח"ל, לשבת עם עצמכם, ולפעמים אדם נמצא במרוץ מטורף של החיים, והוא לא בודק את עצמו. ואפילו כמה דקות ביום, או מדי פעם, ולעשות מה אפשר לתקן, כל הדברים. מה לתקן? את הקלקולים. זה מה שהרב כותב כאן, שהאדם מכיר בעוונותיו. איך הוא מכיר בעוונותיו? על ידי התבוננות, על ידי חשבון. יש כאלה שכותבים יומן. כותבים יומן, איך עבר עליי השבוע, איך עבר עליי החודש או היום. כל אחד לפי מדרגתו. דרך אגב, גדולי המנהיגים בעולם, לאו דווקא בעם ישראל, הם היו כותבים יומנים, כמו צ'רצ'יל, בן גוריון, אחרים, אנשים מדיניים, שהם לקחו אחריות על האומה שלהם, על הדור שלהם לפעמים. אז הם היו בודקים את זה, והיו רושמים לעצמם, ממש, חשבון כזה או אחר. הם מתעדים את המהלכים, ומה טוב, מה לא טוב, מה צריך לתקן, מה זה, מה זה. וכך הם התנהלו. אבל כשאדם מתנהל בלי חשבון, אז הוא יכול להגיע למקומות מאוד לא טובים, כי הוא לא עושה חשבון, מה יש לתקן, וכל הדברים האלה. ומה המשל דומה שנבין? הדבר הזה, המשל דומה לבעל עסק. מישהו היה כאן פעם בעל עסק? איזה עסק היה לכם? נו, הצלחת או פשטת את הרגל? נו, אז למה שלא תמשיך, נו? חזרתי בשובה. אתה חזרת בשובה, אתה צריך להמשיך. ואתה זיו, איזה עסקים היו לך? מה?
לימדתי והופעתי,
פרקס ועיקר. מה,
הצלחת?
הפסדת? מה? אפשר להצטרף לעסקים שלכם?
זה תחרב.
אתם אנשים מאוד מצלחים. אתם מאוד מצלחים. אבל ישנם עסקים שאנשים פושטים את הרגל. פשוטו כמשמעו. למה הם פושטים את הרגל? ככה מסבירים חז"ל. שכל מי שמנהל את חייו, לא שהחיים מתנהלים, הוא בודק את עצמו כל הזמן. המנהל הטוב של העסק, אומר, כמו הסוחרים הגדולים, שיושבים ועושים חשבון, רווח והפסד, כל הזמן, רווח והפסד, הם מקדמים את עצמם ואת עסקיהם וכל זה. לעומת אנשים שהם לא מנהלים תח, את העסק שלהם, מוקדם מאוחר, מה יקרה להם? הם יפשטו את הרגל, הגיעו למצב כזה שהם. ומה המשל דומה לאדם שיש לו חנות מקולת. הוא לא, אני כאן קונה, יש לי חנות מקולת בשכנים. אני מבסוט מהמוכר, מהבעל החנות, למה? כל הזמן הוא מסתכל על הסחורה, מה הולך, מה לא הולך. זה, מגיע אלה שמספקים את הסחורה, ואומר, תראה, אני רוצה מהדבר הזה כך וכך, מהדבר הזה פחות, מהדבר הזה יותר. אני לומד ממנו, הוא עושה כל הזמן חשבונות. אני רואה שהוא מושא, אני שואל לו, איך העסק אומר, אני שואל אותו לפעמים, איך המקולת, הוא אומר, בסדר גמור, אלא מה, אני בכלוב של זהב, הוא אומר. מישהו בא לחנות מקולת, הוא מסכן. מהבוקר, משעות מוקדמות בוקר, ועד הלילה הוא כל הזמן בתוך הכלוב. נכון, הוא מלא זהב, אבל כלוב של זהב. אבל אני רואה שהוא מנהל את העסק. כך אומרים, כמו הסוחרים הגדולים, שהם מנהלים את העסקים שלהם, ככה האדם צריך לנהל את העסק שלו, החיים שלו. החיים זה עסק. ובצורה כזאת הוא יכול לתקן את המעוות. ברגע שהוא שם לנוכח עיניו את אבונותיו, את חסרונותיו, את ה... אז יש סיכוי שהוא יתקן אותם. אבל אם לא, אז הסיכוי שהוא יתקן הוא קלוש ביותר. למה שהוא יתקן אם הוא לא מודע לחסרונות שלו? אומר כאן הרב חידוש יפה, אומר, גם שלא תיקנת, אבל עצם העובדה שהכרת בחיסרון, זה כבר תשובה. הכרת החיסרון זה כבר תשובה. למרות שלא תיקנת אדם. זה מעלה. מעלה גדולה. כי לפעמים אדם אומר, בסדר, אני מכיר, אבל עד שאני לא אתקן, אז אין לזה ערך. הוא אומר, לא, גם כשאתה לא מתקן דבר, אבל יש לך מחשבה טובה ורצון לתקן, זה כבר דבר גדול מאוד. תנסו פעם. יש גם מישהו שיש לו בעיה בחיים במקרה? חוץ ממני. גם בחיים, אבל תראה איזה שערות יש לך. איך יכול להיות שיש לך יש לך בעיה עם שערות, כן. זה כמו שמשון הגיבור, שמשון הגיבור, לא לא. אבל עצם המחשבה שאתה חושב לתקן את אותה בעיה, לא, אל תפרטו לי את הבעיות שלכם. אבל עצם הרעיון, אתה רוצה לתקן את הדבר הזה, כבר אתה במסלול הנכון, אתה יכול לתקן את הדבר. אבל אם אתה מתעלם מהדבר הזה ולא אכפת לך, אתה אדיש, אז הסיכוי הוא קטן מאוד. זה מובן, זה מה שהרב אומר. גם כשאתה רק שם או בודק את החסרונות שלך, את העוונות שלך, את הדברים הדרושים תיקון, זה כבר מאיר את נשמתך. זה כבר משנה לך את החיים. זה נקרא עירורי תשובה. רק עירורי תשובה, זה כבר משנה את הדברים. אני אקרא את זה אולי עוד פעם. כפי אותה המידה שאדם מכיר את עוונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. הוא כבר מואר, הוא כבר מרגיש יותר טוב. אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, אלא זה רק היה לו מחשבות לתשובה. מכל מקום, הרי אורה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה, כבר הוא נהפך לבן אדם אחר, בן אדם חד. האמת היא שאנחנו לומדים כאן תיאוריה, אבל זה גם פרקטיקה. דהיינו, אדם צריך להתאמן על הדבר הזה. כששאלתי אתכם אם יש לכם בעיות בחיים או דברים כאלה, זה לא רק סתם ככה, אלא כל בעיה שאדם חושב לתקן אותה, למרות שהוא לא תיקן אותה, עצם המחשבה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. עצם המחשבה זה כבר גורם לאדם שנשמתו מוארת יותר, טובה יותר, הוא שמח יותר, הוא שלם יותר. זה מובן הדבר. לא לזלזל בדברים האלה, למרות שכל הקשיים שבדרך. ואפילו אותם הדברים, אומר כאן הרם, המעכבים את התשובה, כמו שציינתי, שישנם 24 דברים שמעכבים את התשובה, שהם דברים שנראים על פניהם כדברים בלתי הפיכים, כמו לא עלינו, כמו אם מישהו דרס מישהו בתאונת דרכים או משהו כזה, או פגע באנשים בצורה כזאת או אחרת, הוא לא יכול לחזור בתשובה. הוא לא תלוי רק בו, תלוי גם בשני, כל הדברים. גם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה המידה שאדם מכיר אותם ולא מתעלם מהם, מכיר אותם, ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, לא מעלים אותם, לא מכסה עליהם, אלא הוא מכיר בהם, מכיר בחיסרון. נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו וארסיותו מתקטנת וממזער את הארס, ארס באלף, גם בהי, שגורם אותה מעשה שהוא עשה. ממזער אותה. לומדים את זה מדוד המלך. מישהו הכיר כאן את דוד המלך? מי שמע על דוד המלך? אתם לא שמעתם דוד המלך? מה אתם אומרים? הוא היה צדיק?
צדיק ענק.
איך אתה יודע?
מי לנו
כדוד המלך? מי לנו, בסדר. תהילים, מי כתב את תהילים? מי כתב את תהילים? היה אדם גדול. לא רק מנהיג, אלא גם כתלמיד חכם, ראש ישיבה, בעל כוח יצירה נפלא, רוח הקודש, יש אומרים נבואה, כל הדברים האלה לדוד המלך. הגמרא שואלת שאלה, איך יכול להיות שדוד המלך הוא חטא בעניין של בת שבע? איך יכול להיות? ודוד המלך בעצמו מעיד על עצמו, וליבי חלל בקרבי. הכוונה היא, ליבי חלל בקרבי, אני הרגתי את היצר הרע. אין לי כבר יצר הרע. אז איך הקדוש ברוך הוא גלגל? הרי הוא מגלגל את כל הדברים. איך הוא גלגל לפתחו של דוד המלך ניסיון כזה? מה תכלית בכל הניסיון הזה של דוד המלך? אלא שהוא הקים עולה של תשובה, ככה אומרת הגמרא. עולה, הכוונה היא עול. מה זה עול? עול, עול, אתה לא יכול לברוח מזה. עול של תשובה. זה לא דרך, התשובה היא, לפעמים זה בחירה, אבל יש מציאות כזאת שדוד המלך מלמד, לא, אתה לא יכול לברוח מהדברים האלה. מדוע? אז רש"י שם מסביר במקום, שהקדוש ברוך הוא גלגל לדוד המלך את המעשה הזה, כי לפעמים, וככל שהאדם גדול יותר, כמובן הנזק הוא יותר גדול, עונשו יותר גדול, יצרו יותר גדול, וכל הדברים האלה. ודוד המלך בדברים האלה, היה יכול להגיד, אין כפרה. זאת אומרת, במילים אחרות, היה לו רגשות אשמה כבדים מאוד, ויכול, מה זה יעזור לי אם אני אעשה תשובה? כבר המעשה נעשה. ומה מה, מה, מה יועיל כאן התשובה? בא דוד המלך ואומר, לא, גם בדברים כל כך חמורים, כל כך קשים, גם כשאדם עושה את הדברים האלה, הוא לא יכול להתחמק ולהגיד, אני לא אעשה תשובה. למה? כי הדבר הוא כל כך חמור, מה יעזור לי התשובה? זה כבר לא יתקן, לא יתוקן הדבר הזה. בא דוד אומר, לא, אפילו במעשים הגדולים ביותר, החמורים ביותר, אתה צריך לא להגיד אין כפרה, אין תשובה, אין תיקון, אין זה, אלא אתה צריך לעשות תשובה. דיינו, לבקש סליחה ומחילה גם מהקדוש ברוך הוא, גם מהאדם שפגעת בו או משהו כזה. זה דוגמה שהגמרא מביאה לדבר הזה. זה מה שהרב כותב כאן. גם הדברים המעכבים, ויש דברים מעכבים בחיים. כמו שאמרתי, בעיקר ביחסי אנוש, בעיקר בין ילדים והורים, דברים כאלה. יש דברים כאלה. שאלו אותי למה? כי הם חיים ביחד. וכל מקום שחיים ביחד, מה יש? חיכוכים. חוץ מכמובן בבית של זיו, שם הכל, הכל מתוק, הכל, הכל חלק. סליחה. אבל זה לא רק בבית שלך, הכל חלק. בכל הבתים יש קשיים כאלה ואחרים. בגלל העובדה שחיים ביחד. כמו שאמרנו, האדם הראשון, עם כל צדיקותו וכל הדברים האלה, היו קשיים כאלה ואחרים. גם אז, הוא אומר, אתה לא יכול להרפות ולהגיד, אני לא אטפל בתיקונים כאן. גם אז, תגיד, אני רוצה, אולי אני לא יכול, אבל בוודאי אני רוצה לשפר, לתקן את היחסים. זה התשובה, על זה מדבר כאן. גם שיש דברים המעכבים, על זה, על ידי האירורים האלה, המחשבות, הרצונות, לתקן, האדם בסופו של דבר, הוא מקטין את הנזק. ומתוך כך, אור התשובה מתחיל להיות זורח אליו. מה זה תשובה? יש כאן בעל תשובה במקרה? אתה בעל תשובה? מה אתה אומר? מה זה תשובה? אה? אתה לא יודע. מי עוד בעל תשובה כאן? אתה גם בעל תשובה. מה זה תשובה, אתה יודע? אה? ושוב, יפה מאוד, איך עושים את זה? הרי לא רואים את הקדוש ברוך. אה? באים למכון מאיר, אתה אומר. מה זה באמת תשובה? כן.
אתמול הרב גולן כאן אמר לנו שמישהו שהוא חוזר בתשובה אחרי 20-30 שנה שהוא מתמיד ומתעלה, אז אפשר לקרוא לו בעל תשובה. עד אז הוא יכול לקרוא לעצמו חוזר בתשובה.
אני לא יודע, אני לא מחלק תוארים, אולי זה כן, אני לא יודע, לא רוצה להיכנס. אבל תשובה, אתה באמת אמרת את הרעיון. חז"ל אומרים, מה זה תשובה? השורש של המילה תשובה זה לשוב. לשוב. לשוב אל מה? אל מקום. נכון. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. בשביל להבין מה זה תשובה, צריך להבין את העולם שאנחנו חיים בתוכו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, מהדברים הבלתי נתפסים בכלל, את מחשבה תפיסה בכלל. יש מדרגה שאין לנו תפיסה בכלל. אל עולם שהוא ממוחשי, מורגש, וההתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא בעולמנו, זה בעצם התרחקות מהמקור, המקור האינסופי. כמה שאדם יותר חושי, הוא יותר מגדיר דברים, הוא רואה דברים בתחומים יותר, מסודרים יותר וכו'. ומילא הדבר הפנימי, הראשוני, הבראשיתי, הוא מתעלם, כן, הוא לא... זה, על זה נאמר שסוד השם ליראיו. סוד, מה זה סוד? דבר נסתר. למי? ליראת שמיים, שבאמת יש מה שנקרא בקדיש, אנחנו אומרים את זה, לילה ולילה, מעל הכל. מי נמצא מעל הכל? ובתוך הכל? נמצא מעל הכל. וכן העולם, אם נצייר לעצמנו איך העולם, הוא משתלשל מהאין סוף. אל עולמנו, שהוא עולם מורגש, סופי, מוחשי וכל הדברים האלה. אז זה תנועה אחת, מי הבורא אלינו? אל עולמנו, אלינו וכל זה. אבל התשובה זה התנועה החוזרת. מי עולמנו, המורגש והמוחש וכל זה, אל המקור. אל המקור, דיינו, אל המחשבה האלוקית, אל הרצון האלוקי. המהות האלוקית בלתי נתפסת, אבל המקור והרצון, כן. למה המשל דומה שנבין את המושג של התשובה? את הבית הזה מישהו בנה אותו, מה אתם אומרים? מי בנה אותו? אתה יודע? אני כבר לא זוכר. זה היה קבלן שבנה אותו. אני לא זוכר כרגע את שמו. בנה את הבית הזה. אנחנו רואים, באים אל המוגמר, הבית הזה הוא כבר מוגמר, אבל ביסוד של הבית הזה עומד איזושהי מחשבה, איזה רעיון, איזה יזם, איזה מישהו שהוא לא נמצא איתנו כאן, אבל פרי מחשבתו ורצונו זה הבית הזה, שאנחנו נמצאים בו כרגע. ואנחנו מתבוננים בבית הזה, ושואלים את עצמנו לפעמים, מה מסתתר מאחורי הבית הזה? מה היה הרצון של היזם, או הקבלן, או הבנאי? מה היה הרצון שלו עוד לפני שנבנה הבית? איפה זה עומד? ואז אנחנו משיבים את הבית לשורש שלו, למקור שלו, למקום שהוא בא. זה נקרא תשובה. אנחנו לוקחים את הבית ומחברים אותו לדבר בראשיתי, הדבר הראשוני, המחשבתי, הרצוני, שעמד ביסודו של הבית. כל זה כמובן משל. העולם שאנחנו חיים בו, עולם מוחשי, זה הבית. תשובה זה לגלות ולהתקרב אל מי שעמד ביסוד כל הבית הזה. מי עמד ביסוד כל הבית הזה? בורא עולם. או יותר נכון, הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא פרי, המציאות היא פרי הרצון של הקדוש ברוך הוא. אני מדבר כאן תשובה באופן עולמי, באופן כללי. אותו דבר גם אדם. אדם נמצא בתנועה של מי מצד אחד, לפעמים הוא מתרחק מעצמו, מעולמו. והתשובה שהוא שב אל המקור שלו, אל המהות שלו, אל האדם שבו, אל הרצון של האלוקים, כמו שאתה ציינת. זה נקרא האדם שעושה תשובה. אז בא מחדש כאן הרב ואומר, למרות כל העיכובים וכל ה... לא להרפות. ובסופו של דבר, אנחנו נתקן גם את הדברים שלא ניתנו לתיקון כרגע. וכל זה בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכם, יישר כוח.